ערב טוב, אנחנו במלאכים א' פרק ה', הגענו כנראה לפסוק ת', נראה בקצרה מה שראינו. אמרנו שהפרק הזה הוא מתחיל בתיאור של מלכות שלמה, העושר של שלמה, והוא קצת המשך של של פרק ד', שבו ראינו את כל ממשלתו, את כל היועצים, את כל הסובבים אותו. וכאן אנחנו רואים את הצריכה של המלכות שלו, כל אנשים שיושבים סביב לשולחנו, שזה כנראה משרתים שלו, שרים, שליחים, כל מיני ארצות שהיו באים לבקר אותו כל הזמן. ויש, כמו שאמרנו, פסוק ה', פסוק מאוד מפורסם, וישב יהודה וישראל לבטח, איש תחת גפנו ותחת תאנתו, מדן ועד באר שבע, כל ימי שלמה. זה היה הסימן המובהק של ממלכת שלמה, שהיה שלום, שכולם לא חששו, והחיים היו חיים שלווים. ואז ראינו גם כן את העושר שלו מבחינת הערובות, וראינו מדרשים שאמרו כי הוא עבר על לא ירבה לו סוסים. לא ניכנס את זה לשוב פעם, כפי שמביא הרד"ק, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו נמשיך מפסוק ט', כן שמואל?
מופיע כבר כאן, בפרק הזה, העניין של איש תחת גפנו ו...
כן, פסוק ה'.
זה נראה כבר כתוצאה מכל מלכות דוד.
כן, נכון.
זה לא בסוף ימיו של שלמה.
נכון, אמרנו ש... זה דיברנו על זה, אני חושב. אמרנו שהמצב הזה ששלמה מקבל ממלכה שקטה, ממלכה על מגש של כסף, זה לא הודות לשלמה, זה הודות לדוד. הוא הכין את הכל. גם העובדה ש... שלמה בונה בית המקדש, זה לא הודות לשלמה, זה הודות לדוד שהוא נלחם את כל המלחמות ועזר לו לבסס את המלכות, אז התאפשר לשלמה לבנות בית המקדש. לא ששלמה אין לו זכות בזה, זה צריך גם כן לדעת לשמר את זה, זה לא פשוט. במיוחד שאנחנו ראינו שבהתחלה במה הוא עסק, הוא עסק בזה לנקות לפי ההצעה של דוד, כמובן, של דוד המלך, של אביו, שהוא ניקה את המלכות מכל מיני מורדים פוטנציאליים, כל אלה שעלולים להפריע למלכות, והיה לו עוד החוכמה לטפל בהם, והוא עשה את זה, ולכן ממלכתו הייתה ממלכה שלווה, שקטה. אמנם זה לא היה כל כך פשוט להנהיג את העם, כי זה היה עם רב, בני ישראל היו הרבה מאוד, זה... אתם יודעים, כשיש תקופה של 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 שקט ושלווה, יש ריבוי אוכלוסין. קודם כל, אנשים לא מתים במלחמה, שפעם היו מתים המון. לא כמו עכשיו, כשמתים במלחמה, מלחמת יום הכיפורים, 3,000 אנשים, זה אסון מאוד כבד. זה, כמובן שזה אסון. אבל המספרים של אז היו המספרים הרבה, הרבה יותר גדולים וכבדים. ואז לכן, קודם כל כשאין מלחמה, אז ברור שהאוכלוסייה לפחות משתמרת במספרים שלה ולא יורדת. וכמובן, כשיש לו מרגישים שלווים ובטוחים, ויש פרנסה ויש שלום, לא חוששים, והאוכלוסייה מתרבית הרבה יותר. ולכן, לא כל כך פשוט להנהיג את כל העם הזה, ולכן שלמה בתפילה שלו ביקש את החוכמה לשפוט את העם הזה. זה היה... בראשית דאגותיו והבקשה שביקש מהקדוש ברוך הוא. אבל כמובן שהוא מהפן השני, הוא קיבל את הממלכה הזו מוכנה לחלוטין. ויתן אלוהים סליחה חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב כחול אשר על שפת הים. אנחנו לא כל כך גילים שמשהו שהוא לא מוחשי מדמים אותו לאיזה משהו מאוד מוחשי, כחול אשר על שפת הים. אבל בכל מאופן, הפסוק מתאר שהשם נתן לחוכמה לשלמה, זה כנראה, עוד פעם דיברנו על זה, זה תבונה וחוכמה שהם מעבר כנראה ליכולות של הבן אדם. מעבר לפוטנציאל של השיא של הבן אדם, מה ה-IQ המקסימלי שאפשר לקבל? 160, נכון? IQ? 180? לא, 160 אני חושב, לא IQ הכי גבוה. נכון? זה 160.
כן, זה כפול, כן. לא, זה 200.
200? לא.
זה פי כפול. 100 זה אומר שאתה
בממוצע.
בממוצע של...
של הפיק של הגאוסיאן.
בדיוק, הבגרות של המוח שלך, והיכולת ה... והיכולת שלך היא שווה. ברגע שאתה עובר את המאה, זאת אומרת שאתה כבר מעל הממוצע. אבל זה יכול להיות, אתה יכול להכפיל.
כן?
כן.
טוב.
של ילדים, אתה יכול להגיע את בתיים.
אוקיי. אז בוא נגיד שהמקסימום, בוא נגיד שהמקסימום של הבן אדם הכי 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 זה גאוסיאן, בסוף יש לך רק מתי מעט שיש להם את המקסימום, אז כנראה שלמה היה לו איזה 400 או משהו כזה. זאת אומרת, היה לו יכולות
שמעל... היה לו בגרות של בן אדם בן
צעיר. לא, זה משהו אחר. לא,
אחרי ש... בחוכמת חיים.
לא, זה משהו אחר. זה משהו אחר. זה היכולות האישיות שלו.
לא.
כן, זה...
לא הגדרה של IQ.
לא. מה זאת אומרת?
הגדרה של
לא, אבל ההגדרה של IQ מה זה? זה החוכמה של הבן אדם, נכון? נגיד בן אדם שיש לו 200, מה זה אומר? זאת אומרת, הוא חכם בצורה
בלתי... לעומת הגיל שלו...
כן, כן. נגיד אחד בוגר, עזוב גיל עכשיו. אחד בוגר בשיא התבונה שלו, וזה בערך 30 עד 40, זה שיא התבונה, אוקיי? אז בוא נגיד שאפשר להשיג 200, אבל כמה אנשים משיגים את זה? זה באלפיון האחרון, נכון? זה מתי מעט. אבל זה גבול היכולת האנושית. אבל אני אומר, שלמה, הוא עבר את הגבול היכולת האנושית, ולמה? כי השם נתן לו את החוכמה, אוקיי? זו חוכמה מאוד מיוחדת, אוקיי? ועכשיו, המלבים פה מסביר טיפ טיפה מה ההבדל בין חוכמה לתבונה, הוא מעריך את זה בספר משלי, סגלו במלבים, נתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד, וכבר בערנו בפירוש ספר משלי, בפרטות, ההבדל בין חוכמה ותבונה, בחוכמה כלול כל חוכמת המידות וכל העניינים שנופל עליהם טוב ורע. חוכמה זה להבדיל לדעת, להבדיל בין טוב ורע, ולעשות ולשקול את העניינים. ובתבונה כלולה החוכמה העיונית שנופל עליה שם אמת ושקר. מה נכון, מה לא נכון. אוקיי? ורוחב לב לדעת כל פרטי החוכמות והתכונות ומיניהם אשר אליהם סוף. זאת אומרת, היה לו רוחב לב, היה צריך רוחב לב כדי להכיל את כל זה. אוקיי?
זה לא פעם ראשונה, זה כבר כתוב לפני זה.
שמה?
והשם נתן חוכמה לשלמה.
כן, כן.
מה זה הופיע עוד הפעם פה?
לא, זה יהיה אחר כך, לא ראינו את זה. זה ב... לא, לא, בפרק הזה, לא, שהוא ביקש השם... לא, השם אומר לו שהוא ייתן לו. אבל פה, בפרק הזה, כתוב, השם נתן חוכמה לשלמה, זה בפסוק כ"ו, בפרק שלנו. אוקיי? אנחנו נראה למה המקרא חוזר על זה. אוקיי? בפרק כ"ו, בפסוק
כ"ו.
אוקיי? אבל כרגע זה, לפני כן הוא הבטיח לו. אוקיי? מי אומר, ראיתי מי פירוש. טוב, שכחתי איפה ראיתי את זה, אבל יכול להיות זה בהמשך באחד המפרשים. בכל מקרה, זו חוכמה שהיא לא טבעית, היא חוכמה מיוחדת שהשם נתן לו. כי עוד פעם, הבני אדם לא היו קרובים להגיע ליכולות שלו. אוקיי? ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם, מכל חוכמת מצרים. אוקיי? חוכמת בני קדם, תסתכלו ברש"י, מהי חוכמת בני קדם? יודעים במזלות, הוא חולה כדתא בפסיקתא דפרה אדומה, וכל הפרשה הזאת נדרשת שם לפי משמעה. אחר כך ויחכם בפסוק הבא. אנחנו עוד מעט נראה את ה...
ידע שקיבל לו חוכמה.
חוכמה וידע, שניהם. גם וגם. זה גם וגם.
אבל אתה לא חוכמה, ואז הוא התחיל ללמוד, ורכש את הידע הזה, או ש...
הידע הוא למד אותו, כשאתה חכם, אתה מסוגל ללמוד ידע תוך כדי. אוקיי? אבל עכשיו, להיות מסוגל לדבר לעופות ולזה, זה לא ידע. זה דבר שאתה מקנים לך. באופן תיאורטי זה דבר שאפשר ללמוד, כמו כל שפה, כן, באופן תיאורטי. למרות שאי אפשר. אבל כנראה זה משהו שהשם נקנה לו, אוקיי? דחף לו, אוקיי? ויחכם מכל האדם מאיתן האזרחי והמן וחלקול ודרדע בעיני מחול, ויהי שמו בכל הגויים סביב. נעשה את כל הקטע הזה, אחר כך נראה את המפרשים על כל הקטע הזה. וידבר 3,000 משל, ויהי שירו 5 ו-א'. וידבר על העצים מן הארץ אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר, וידבר על הבהמה ועל האוב ועל הרמז ועל הדגים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מעד כל מלאכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו. אוקיי? טוב.
נכנסים את חוכמתו לשלמה.
מה?
ולא לקדוש ברוך הוא.
כן, אז זה החוכמה שלו עכשיו. אבל כתוב, ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה. הרבה מאוד. אוקיי? בואו נמשיך קצת ברשי. ויחכם מכל אדם, כי משמעו, איתן ואמן. לא יודעת מה, אנחנו נעשה לפי עניין, לא את כל המפרש על כל הקטע, כרגיל, בקיצור. אז אמרנו, הבני קדם ובני מצרים, שהוא היה חכם מהם, זה כנראה אוכלוסיות שהיו ידועות כחכמות מאוד, כמו שאומר למשל המצודה, חוכמת בני קדם שהיו יודעים במזלות וערומים בתייר, והוא לשון העופות. כמו שאומר הרד"ק, טיר, זה נקרא עוף בערבית. טיר זה לעוף בערבית, אוקיי? וכן בני מצרים היו יודעים בחוכמה שבה היו נקראים החרטומים. זאת אומרת, שלמה מיישבים אותו קודם כל לאוכלוסיות שהיו מאוד מוכרות אז בזמנו, בני קדם, אוקיי? שזה כנראה בבל וכל אלה המזרחיים שם, שהיו אימפריות ונשים חכמים מאוד, מצרים בכלל הייתה ידועה לחוכמה שלה, וכל החרטומים וכן הלאה, ואפילו הפילוסופים יוונים הלכו ללמוד במצרים. מצרים הייתה גם כן אימפריה של של ידע ושל חוכמה ושל עושר ושל כוח והכל.
ספריית אלכסנדריה.
מה?
ספריית אלכסנדריה.
כן, טוב, זה יותר מאוחר. אבל בכל מקרה, הוא היה חכם מכולם, ואחר כך הפסוק מביא דוגמאות ספציפיות. ויחכם מכל האדם, מאיתן האזרחי, ואמן וחלקול וכן הלאה, כמו שראינו. אז אנחנו, רש"י מנסה להסביר מי אלה, מי אלה האנשים האלה. איתן ואמן וחלקול ודרדה, אחין היו. כנראה זה המשפחה של אנשים מאוד חכמים, בני זרח בן יהודה, שנאמר הוא בני זרח זמרי ואיתן, ופה יש בסוגריים משהו שהוא לא מובן לי, היו לוויים משורים, איך היו יכולים להיות לוויים כאשר הם בני יהודה? בני מחול, יכול להיות שזה מתחבר להסבר של בני מחול, בני מחול היו יודעים לייסד מזמורים האמורים במחולות שיר, שהיו הלוויים אומרים על דוכנם ומזמורים שיסדו בספר תהילים, מזכיר לאיתן האזרחי, יש הרי פרק תהילים, מזכיר לאיתן האזרחי, הוא מזכיר להמן האזרחי, אוקיי? אז יכול להיות שמה שזה אומר, שהם חיברו שירים שהלוויים היו משוררים אותם, אוקיי? תראו את הרד"ק בנושא הזה, מאיתן האזרחי, כי תרגומו מאיתן בר זרח, אלה הארבע מצאנו אותם בבני זרח בן יהודה, איתן ואמן וחלקל ודרדה. והנה אומר כי השלושה אלה בני מחול, אם כן לא היו הם. כנראה זה לא בני יהודה כמו שחושבים, כפי שרש"י הסביר. ובלוויים מצאנו בתהילים במשורים משכיל לאיתן האזרחי, משכיל לאמן האזרחי, ומצאנו בדברי הימים בבני גרשון בלוי בן איתני, בן זמרי. ואפשר שזהו איתן האזרחי, ואיתני ואיתן קרובים, והם ואמן, והם, לא, ואיתן קרובים, והם ואמן מצאנו בבני קעת, אמן המשורר, אבל חלקל ודרדה לא מצאנו אותם בלוויים. ורבותינו זה אומר דל, טוב זה במשהו אחר כבר. בקיצור, רש"י אומר, יכול להיות שזה כנראה זה בני יהודה, שחיברו את השירים, ורד"ק אומר, מכיוון שפה אומנם זה אחד זה איתן האזרחי, כנראה בני זרח, האזרחי זאת אומרת בן זרח, אבל אמן וחלקול ודרדר הם בני מחול. כנראה שזה לא הם. אבל בכל מקרה, כנראה אנשים האלה היו מאוד מאוד חכמים ונבונים וידועים, ובגלל זה התורה, המקרא, משווה אותם, משווה את חומת שלמה שאפילו עברה אותם. עכשיו, המדרש אומר, המדרש האגדה אומר, מי אלה הארבע האלה בעצם? גם הרד"ק מביא את המדרש הזה, אני קורא אותו ברש"י, אוקיי? באותו רש"י שהפסקתי באמצע, בני מחול, כתוב מדרש אגדה, יש לכם אותו? מדרש אגדה בפסיקתא, מכל האדם זה האדם הראשון. איתן האזרחי זה אברהם. אימן זה משה. חלקל זה יוסף, ודרדה זה דור המבול. מחול...
דור המדבר.
סליחה, דור המדבר. שומע, קראתי דור המבול. דור המדבר, מחול, בני מחול, זאת אומרת שנמחל להם על מעשה העגל. זאת אומרת, פה בעצם זה אנשים שהיו מיוחדים. היו אנשים צדיקים, ובטח חכמים ונבונים. אדם הראשון, אברהם, משה, יוסף. מי היה חכם כמו יוסף? ובכל זאת שלמה עבר את כולם, ולמה לא אמרו את השמות שלהם באופן ישיר? כדי לשמור על כבודם. אוקיי? זה לפי המדרש. בסדר? אז מובנים שני הפסוקים האלה? טוב. עכשיו, וידבר 3,000 משל, והיא שירו 5 באלף. אז בואו נתחיל ברש"י. 3,000 משל, שלושת לימודי משלות. שלוש פעמים כתוב משלי שלמה בספר משלי. לפי רש"י אומר, 3,000 זה לא 3,300, אלא שלוש לומדות. אוקיי? סגרו במלבים. 3,000 משל הוא ספר משלי שנחלק לשלושה חלקים, כמבואר בפירוש, ורוצה לומר שלושה לימודים מלשון ואלפך חוכמה. להלב זה ללמד, כן? כן, אתה מאלף, כן? אז כשכתוב פה ודבר 3,000 משלים, זה לא 3,300, אלא שלושת הספרים שמשלי מורכב מהם. שלוש פעמים יש משלי שלמה בתוך ספר משלי, כנראה זה חלוקה של שלושת הספרים שבתוך משלי, זה אלה המשלים שהוא אמר. אוקיי? יפה. בואו נמשיך עם זה, אחר כך נראה קצת את המצודה. ויהי שירו 5 באלף, רש"י, שלושה אלה ושיר השירים וקהלת. זה 5. אוקיי? שלושת אלה זה 3 משלי. שיר השירים וקהלת זה 5. ואלף, בכל אחד כדי הוא ללמד. כדאי הוא ללמוד, סליחה. בסדר? שהיה אומר בכל פסוק מדרש אגדה, שהיה אומר בכל פסוק 3,000 משל, ועל כל משל 1,005 טעמים. טוב, זה כבר משהו אחר. אבל לפי הפשט של רש"י, השלושת אלפים משל זה משלה. שיש בו 3 חלקים, וכל אחד יש בו כמה משלים. שירו 5, זה סך הכל השירים שלו, שלושת המשלה ושיר השירים וקהלת, זה 5, ואלף, וכאילו ותלמד. בכל אחד וחי כדאי הוא ללמוד, אוקיי? וכן ראינו גם את המלבים שאומר פחות או יותר אותו דבר, והאי שירו 5 ואלף, הוא ספר שיר השירים שנקלק ל5, הוא אומר קצת שונה. שירו 5, אומר זה שיר השירים בעצמו, שיש בו 5 חלקים, ושיר האחרון שהוא מתחיל בחותלנו קטנה, לא הפרקים שאנחנו מכירים אותם, שזה חלוקה נוצרית, כן? קטנה שאומר שם, איש אביא פריו 1,000 כסף, האלף לך שלמה נקרא שיר האלף. אז כתוב פה, שירו 5 ואלף, זה 5 חלקים של שיר השירים, והאלף זה הקטע האחרון. יפה. עכשיו, מה שאומר בסוף רש"י את המדרש, זה קצת מתחבר על מה שאומר מצודת דוד. מדרש אגדה, שהיה אומר בכל פסוק 3,000 משל, ועל כל משל, אלה וחמישה טעמים. הוא מבין את זה כפשוטו. על כל פסוק של משלי כנראה אומר 3,000 משל, ועל כל משל הוא מביא 1,005 טעמים. זה קצת, זה המדרש בעירובין, אבל זה קצת מה שמסביר מצודת דוד. סקלו, 3,000 משל, המציא בשכלו ובדם מליבו משלים, להכניס בלב יראת השם, והנה המשלים ההם אינם נמצאים אצלנו. כי רבים מספריו נעבדו מאיתנו בגלותינו, ובאו לידי העובדי כוכבים, ומהם העתיקו מילים וקראו על שמם, ואולם גנוב הוא איתם. והיא שירו גם עשה שירים במספר 5 ו-א', ואף אמה אינם איתנו, כי נעבדו. אז המצודה הוא מבין את הפסוקים האלה כפשוטה, שיש 3,000 משלים, וחמישה ואלף שירים, אבל לצערנו לא נשאר לנו כאים משלה, קהלת ושיר השירים. כל השאר נעבדו. אוקיי? עכשיו, ודבר על העצים ומן הארץ וכן הלאה, בואו נסתכל רש"י, ודבר על העצים. מה זה על העצים? דרך אגב לא כתוב אל העצים, הוא לא דיבר עם העצים, אלא על העצים. מה זאת אומרת? הוא היה מסוגל להבין מה רפואת כל אחד, ועץ פלוני יפה לבניין פלוני, וליטה בקרקע פלונית, וכן הלאה בהמה, מה רפואתה, ועיקר גידוליה ומחליה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, הוא היה מבין בחוכמת הטבע, בחוכמה הסובבת אותו, של העצים, של הבהמות, של העופות וכן הלאה. אוקיי? ובמדרש כתוב, אני ממשיך ברש"י, מדרש אגדה, מה ראה מצורע להתאר בגבוה שבגבועים ובנמוך שבנמוכים? הרי המצורע מה הוא לוקח? עץ ארז ואזוב. העץ ארז זה ענק ואזוב זה איזה משהו קטנצ'יק כזה. אז הוא היה מבין למה המצורע הוא מתאר בגבוה שבגבועים ובנמוך שבנמוכים. ועל הבהמה ועל העוף, מה ראה זה להיות כשר בשחיטה בסימן אחד, וזה בשני סימנים, ודגים וחגבים בלו כלום. פה המדרש הוא קצת יותר מעמיק. לא רק הבין את הטבע של כל מה שסובב אותו, את החוכמה של הטבע, למה כל דבר מועיל מבחינה רפואית, מבחינת הבניין, מבחינת הקרקע, מבחינת הנטיעות, מבחינת המאפיינים שלהם הטבעיים, אלא גם את הרוחניות שמאחוריהם. מה מועיל העשב הזה, ולמה המצורע לוקח את זה ואת זה, ולמה הבהמה הזו הקשרה, ולמה זו קשרה בשחיטה של אחד, וכן הלאה וכן הלאה. זה עוד דרגה יותר מעמיקה של החוכמה. אוקיי? ואני חושב, בואו נקרא קצת טיפה את הרד"ק, הוא אומר קצת פחות או יותר אותם דברים, קצת שוני. מדבר על העצים, זה ראינו כמו ברש"י, על הבהמה ועל האף, מפני מה הבהמה ניתרת בשני סימנים, גם זה אותו דבר. ועל הרמז, מפני מה 8 שרצים שבתורה, הצדן והחובל בהן חייב, ושאר שרצים פטור, מפני שיש להם אורות. אתם יודעים שיש, כשאנחנו מדברים על שרצים, לפי התורה יש רק 8 שרצים, כן? למשל כשאנחנו מדברים על טומאת שרץ, שבן אדם, שרץ תמה, סליחה, שרץ מת, שרץ מת ומתמה, שנגע בו ונהיה תמה. זה לא כל שרץ, זה לא נמלה או יתוש, ככה שאתה הורג יתוש, אתה צריך ללכת למקווה. אנחנו מדברים על 8 שרצים ספציפיים, אוקיי? יש הלטאה והחולת ושמונה שמובעים, כן. אתה לא תנשם את העוף, כן? אבל תנשם יש גם את ה... אוקיי? אז למה דווקא הם, ועל הרמה, ועל הדגים מפני מה בהמה חייב העוף טעונים שחיטה, ואין הדגים טעונים שחיטה. בקיצור, הוא היה חכם בטבע, כטבע, בוא נגיד ביולוג, איך אומרים? ביולוג, פיזיקאי וכימאי, וזה גדול שבגדולים, אלא גם... כן, בדיוק. מה?
פעם?
עם מריוס. לא, הומאופתיה, attention, זה לא, זה pas la 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 refoua par les plantes.
זה מינונים, כן, זה דברים דווקא הם לא טובים, ו...
קיצור, יש חוכמה שם.
כן, הומאופתיה זה...
הרבוריסט.
כן, זה לא סתם אם אומר לך, תשתתה הזה, זה טוב לזה, לא. זה דווקא יש דברים שהם לא תמיד מועילים, ואפילו יכולים להיות להזיק, בדילולים מסוים, סופר 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 קטנים.
משפיעים.
בטח אתה ככה מתמצא בעניין... כן. בקיצור, אז חוץ מזה שהוא היה מדען ראשי הכי גדול שיש בכל התחומים, אלא גם הוא ידע את הרוחניות שמאחורי כל זה. אוקיי? יפה. אז ועוד פעם, זה מדגיש שזה לא חוכמה רגילה. לא חוכמה טבעית.
אוקיי?
מה?
לא משהו שכולם...
כן, לא כולם משהו שכולם...
זה דברים שאתה... היום זה דברים שאתה משיג אחרי דוקטורט של 50 שנה, אתה משיג אולי מעית ממה ששלמה מלך השיג.
גם זה לא בטוח.
רק הפן הטבעי, הפן הרוחני.
כן. תסתכלו קצת, הרלב"ג מה אומר, זה דבר קצת שונה גם. וידבר 3,000 משל, יש לכם אותו, הרלב"ג? ידמה שאלו המשלים שכלל אותם בספר משלי, ומאותם השירים נבחר השיר אשר כלל אותו ספר שיר השירים. וזה אומר בראש ספר משלי, משלי שלמה מדוד, מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר. רוצה לומר שאלו המשלים לבד יהיה תועלתם באלו העניינים שזכר פה. ואולם שאר המשלים שדיבר שלמה לא היה תועלתם לאלו הדברים, ולזה לא נכתבו באלו הספרים הנכתבים ברוך הקודש, ולזאת הסיבה אמר גם כן בראש ספר שיר השירים, שיר השירים אשר לשלמה, רוצה לומר שזה השיר או הנבחר שבשירים אשר לשלמה. הוא גם כן מבין כפשוטו, זאת אומרת היה לו המון משלים והמון שירים, אבל מה שיש לנו ביה תכלס זה רק הדברים המועילים. מה שכתב בספר משלי זה לדעת חוכמה ומוסר, להבין עם רבינה וכן הלאה, אז זה המשלים שמביא לך בשיר השירים, במשלי. ובשיר השירים אותו דבר, זה שיר השירים הנבחר של שלמה, אבל היה לו עוד כל מיני שירים אחרים. אוקיי, אז ראינו ככה, בגדול שני פירושים לפסוקים האלה, לפחות מה שהוא כתב, אחד, שזה, מה שכתוב זה באמת זה, רק שעבדו, זה הכמויות האדירות האלה, אבל שעבדו או שלא הביאו אותם, כי לא היה להם תועלת ישירה, אוקיי, זה מצודה והמדרש ולא והרלב"ג, ויותר רש"י והרד"ק אומרים 3,000, סליחה, מלבים 3,000 זה אלפים, זה לא אלף במובן אלא לימוד, אוקיי, וגם כן שירו חמישה ואלף זה שיר השירים, והראשון זה
נשבר המיתוס, הוא לא מדבר עם החיות. על הבהמה, גם כתוב על הבהמה.
כן, נכון. זה לפחות לא כתוב בלשון הפשט, לא כתוב לא עד ולא עם, כתוב על, וגם במפרשים אני לא רואה שום מפרש שאומר אל, שהם מבין את השפה שלהם. אוקיי? יכול להיות שאני כבר לא זוכר. טוב, אני לא זוכר אם כתוב משהו יותר מפורש בעניין החוכמה, אבל נראה, כרגע לא. דרך אגב, זה מה שמעניין, תסתכלו בתרגום, וזה מעניין שאף מפרש פה לא הביא אותו. בפסוק את ג' ויתנבא על מלכי, וכשמדבר על, ודבר על העצים מן הארץ ואשר בלבנון ועד האזוב, ויתנבא על מלכי בית דוד העתידין למשלט בעלמה עדן ובעלמה דעתי דמשיחה, ויתנבא על בעירה ועל עופה ועל חשב ועל נוניה. אבל לפחות בהתחלה, על העצים מן הארץ אשר בלבנון ועד האזוב, התרגום, הוא מייחס את זה על נבואה, על מלכי דוד, שעתידים לשלוט בעולם הזה ובעולם הבא. ומעניין שבאמת אף אחד לא מביא אותם. בדרך כלל רש"י מביא, לפעמים רד"ק מביא, אבל פה אני לא ראיתי שהתייחסו לזה. טוב, ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה, מעד כל מלכי הארץ אשר שמעו את חוכמתו פה. מה זה אומר הפסוק הקצת מסובך? זה אומר, תסתכלו במצודה, מעד כל מלכי הארץ, כי כל מלכי הארץ היו באים אל שלמה לשמוע חוכמתו, ובשובם באו העמים אל מלכיהם לשמוע מהם חוכמת שלמה. כי תסתכלו מה כתוב פה. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מעד כל מלכי הארץ.
אשר שמעו את חוכמתו.
כן. זאת אומרת, מלכים היו באים לשלמה לשמוע את החוכמה באופן ישיר, מכלי ראשון. כשהם חוזרים לממלכות שלהם, העמים שלהם היו באים לשמוע את החוכמה הזו מפי המלכים בעצמם. אוקיי? יפה. עד כאן תיאור של חוכמת שלמה. וישלח חירם מלך צור את עבדיו אל שלמה, כי שמע כי אותו משכו למלך תחת אביו, כי אוהב היה חירם לדוד כל הימים. אתם זוכרים שראינו בשמואל את חירם שעשה ברית עם דוד, ואז בזמנו שלח לו מלאכים כדי לעשות שלום איתו, ופה שהוא שמע ששלמה הוא ממשיך את דרכו של דוד, הוא שמח מאוד ושלח לו עבדים. תסתכלו במלבים, הוא אומר, מציין את ההבדל הזה. וישלח חירם, הנה בשמואל ב', מה שראינו, נזכר שחירם שלח מלאכים אל דוד, ועצי ארזים וחרשי עץ וכו', ויבנו בית לדוד. ופה אמר ששלח את עבדיו. מה, למה ההבדל הזה? כי שם רצה לחיות עמו ברית בפעם הראשונה, והיה צריך לשלוח מלאכים, פה לעשות, לעשות נגוסיאסיום, מסע ומתן. ששם מלאך הונח על ההולך בשליחות נכבד. כי היו שרים נכבדים ומלאכים מליצים ומורשים מאת המלך לחיות עמו ברית, על פי הקשורים שיעשו ביניהם. בקיצור, אנשים שיש להם מנדט מהמלך, כדי לעשות מסע ומתן וכדי לשבת וכדי לחתום. אבל פה לא צריך, הוא כבר יש ברית, אבל עם שלמה לא היה צריך לחדש ברית חדש, כי הוא עומד תחת אביו, והברית שהוא חתם עליה כבר עם אביו נכונה גם לבנו המולך אחריו, ולא שלח רק עבדיו לברחוב לדרוש לשלמה. אוקיי, זה ההבדל. אז בקיצור, חירם ששמח מאוד ששמע ששלמה לקח את ממשיך את דוד, וישלח שלמה לחירם למור. אז הוא ניצל את ההזדמנות הזו, ואומר לו, אתה ידעת את דוד אבי, כי לא יכול לבנות בית לשם השם אלוהיו, מפני המלחמה אשר סבבוהו, עתת השם אותם, תחת כפות רגליו, וקרי רגלי. זה מזכיר לנו קצת מה שציינת שמואל, ושדיברנו עליו, שעתת השם אותם, תחת כפות רגלי. זאת אומרת, כל המלחמה שדוד עשה, וכל מה שעשה, כדי שבסופו של דבר יהיה לו שקט, לא. שהכל יהיה, שהאויבים שלו יהיו תחת כפות רגליו. רגליי, זאת אומרת שלמה מדבר. אוקיי, זה אומר הרבה, הדבר הזה. ואתה הניח השם אלוהי לי מסביב, אין שטן ואין פגע רע, והנה אומר לבנות בית לשם השם אלוהי, כאשר דיבר השם אל דוד אבי לאמור, בנך אשר אתן תחתיך על כיסאיך, הוא יבנה הבית לשמי. אז פה באמת הוא מנצל את ההזדמנות הזו, שלמה רוצה בסוף סוף להוציא לפועל את התוכנית של שדוד כל כך השתוקק לה, ודיברנו ארוכות על זה, ורצה כל כך לעשות, ואתם זוכרים שאמרנו שבכלל הכיל לו, אפילו הכיל לו סרטוטים והנחיות וכן הלאה וכן הלאה, כי דוד השתוקה כל הזמן, והבינו את פרק תהילים שבו הוא אומר, איך אני יכול לשבת בשקט כאשר בית השם לא בנוי. זה היה בפרק קוף, קוף, זה היה זה שיר המעלות אחרון, אני חושב, כן. מה שרמלות אחרון, הראשון זה קוף הראשון, נכון? קוף יוטט זה השוותי במדרך, ושרמלות הראשון זה קוף קף, ויש כמה 16, נכון? קוף למד ה' 15.
קוף למד לבב זה
אחרון. אחרון? זה קטן שגן עכשיו, לא, אז אחד לפני. קצת יותר גדול, אחד לפני, שם הוא, הבינו אותו גם כן. והוא שם מביא את ההבטחה של השם אליו, שזרעו ייכון לעולם, והוא יושב ויהיה מלך על ישראל כל הזמן וכן הלאה. אבל שם אנחנו באמת רואים את ההשתוקקות שלו לבנות הבית, וסוף סוף, והוא יודע שהוא אסור לו לעשות את זה, וראינו סיבות, יש כאלה מלחמות, ודם על ידיו. פה דרך אגב שלמה לא מזכיר את הדם על ידיו, אלא הוא אומר, כדי לבנות בית לשם צריך שלום. כמו שאומר רש"י, תסתכלו, רש"י בפסוק י"ז, לא יכול לבנות בית, לא היה רשאי מפני המלחמה. והכתוב אומר, והניח לכם מכל אויביכם סביב, ואחר כך והיה מקום וכו'. לבנות תדרשו. זאת אומרת, בית המקדש חייב להיבנות בתנאי שלום מוחלט. ולכן דוד לא יכול לבנות, אבל הוא הכין לי את השטח כדי שבאמת אוכל לבנות. ועכשיו השם הניח לי סביב, אין שטן ופגע, והגיע הזמן שאני אבנה, אבל אני צריך אותך. המלבים קצת מעריך פה בהסברים על הדיבור של שלמה אל חירם, אבל בסדר. עכשיו, ואתה צווה ואיכות, אני ממשיך פסוק כף, ואתה, עכשיו אני מבקש ממך משהו, ואתה צווה ויחיתו לי ארזים מן הלבנון, ועבדה יהיו עם עבדיך, ושכר עבדיך ייתן לך, אל תדאג, זה לא חינם. ככל אשר אתה אשר תומר, כי אתה ידעת כי אין בנו איש יודע לכות עצים כצידונים. יש לכם בעלי מקצוע שאין לנו, אוקיי? וצקלו מן הלבנון ברדק, דבר מעניין, הלבנון בארץ ישראל היה, ולא היה שואל ממנו העצים. מה הוא מבקש ממנו? סתכלו, רדק מדייק בפסוק. הוא לא מבקש ממנו ארזים, אלא מבקש ממנו אנשים שיודעים לכרות ארזים. כי הלבנון זה היה שייך לישראל. אוקיי? זה מה שהוא אומר. הלבנון בארץ ישראל היה, ולא היה שואל ממנו העצים, אלא שישלח לו חרשי עץ שידעו לכרות העצים. וכן שלח דוד חרשי עץ.
מן הלבנון.
כן, מן הלבנון. כצידונים, צידון וצור קרובים, וחירם היה מושל על כולם, וכן זוכר אותם ביחד. מה אתם ליצור וצידון, צור וצידון, כחכמו מאוד. בקיצור, צור וצידון הם קרובים, והצידונים כנראה היו מומחים לכריתת עצים, במיוחד הארזים, אבל הוא לא היה צריך את העצים של חירם בעצמו, אלא אנשי המקצוע. אוקיי? גם המלבים אותו אומר אותו דבר, לכרות ארזים מן הלבנון, אשר בגבול ארץ ישראל, שעל זה אומר, ואתה צווה וחיתו, לא ביקש שיתן לו ארזים משלו, רק אומנים קורתי ארזים שעשו מלאכה ביער הלבנון שבארץ ישראל. והוא ישלם שכר פעולתם, כפי שיעקב עליו חירם. אוקיי? יפה. לא, כי תמיד חושבים שארזי הלבנון שבנו בית המקדש, זה בא מלבנון, מחירם נתן לו מתנה, אבל זה בעצם לא. והיא כשמוע חירם את דברי שלמה ואשמח מאוד. עכשיו השליחים באו ואמרו לו את המסר הזה, את הבקשה הזו, ובאמת אמר, ויאמר ברוך השם, היום אשר נתן לדוד בן חכם על העם הרב הזה. וישלח חירם אל שלמה לאמור, שמעתי את אשר שלחת אליי, אני אעשה את כל חפצך, בעצי ארזים ובעשה בראשים. לא רק בארזים אני עושה, גם בברוש אני אעשה אותו דבר. הוא לא ביקש ממנו, אבל הוא מצודו אומר, אם כי לא שאל על הברושים, הבטיחו לעשות, לעשות חפצו גם בזה. אבל גם אתה תצטרך ברוש, וגם אנחנו מומחים, אנחנו נשלח גם כן. עבדה יורידו מן הלבנון ימה, ואני אשימים דוברות בים. מה זה אשימים דוברות בים? רש"י אומר, אפסודות. עושה את כל העצים האלה כדי להרוויח את המסע, את ההובלה, אז כשמגיעים לנער, עושים אותם כולם רפסודות, בים, עד המקום אשר תשלח אליי, תגיד איפה אני אביא אותם, לאשקלון, לא יודע איזה חוף, או איזה, הוא בירדן, אני לא יודע, לא ימה, זה בים, ושם אשר תשלח אליי, וניפצתים שם, זאת אומרת, אני פותח אותם, כמו שאומר רש"י, כשמתיר אוגדן ומוציאן אל הבשה, כל עץ ועץ לעצמו, היא קרויה ניפוץ. ואתה תישא ואתה תעשה את חפצי לתת לחם ביתי. אוקיי? ובזה באמת אתה תתן, כן, תתן שכרי, את השכר האנשים, עושים עסק טוב. אני עוזר לך. אה?
לא, הוא קוראת לו מלבנון.
לא, קוראת לו, זה מלבנון, מלבנון זה רחוק, בכל זאת, עד ירושלים.
מוריד לו דרך הים.
כן, מוריד לו דרך הים, והוא מפרנס אותו, זאת אומרת, משלם לו שכר. אוקיי? אז ככה אמרנו, דוברות, תזכ קירוד וברות זהב סודות. אוקיי. ויהי חירום נותן לשלמה עצי ארזים ועצי בראשים כל חפצו, ושלמה נתן לחירם 20,000 קור חיטים מקולת, לשון מאכל, לביתו, ו-20 קור שמן קטית, כה ייתן שלמה לחירם שנה בשנה. נתן לו כל מה שצריך. המצודה אומר, שמן כנראה לא היה בדיל, על שחירם הוסיף על שאלתו, בתת לו עצי בראשים, הוסיף גם הוא על שאלת חירם, בתת לו שמן. כנראה שמן לא היה בחוזה, אבל מכיוון שהוא הוסיף לו בחוזה בראשים, מה שדבר שלא ביקש שלמה, אז גם חירם הוסיף לו, גם שלמה הוסיף לחירם את השמן חוץ מהמקולת, מהאוכל שצריך.
מה זה מדי שנה בשנה?
כל שנה, הרי זה לא נגמר בצ'יק צ'אק.
כל הזמן שהוא עבד.
כן, נכון, אני חושב שלוש שנים זה היה הסיפור הזה. אפילו יותר, אני לא זוכר. ושם נתן חוכמה לשלמה כאשר דיבר, שנייה אחת לפני שנמשיך, יש משהו להגיד פה? לא, אנחנו, אני חושב ששמרנו את הכל פה. כן. טוב, והשם נתן חוכמה לשלמה, כאשר דיבר לו, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה, וחיתו ברית שניהם. אוקיי, עכשיו, כן, סגלו ברדק, והשם נתן חוכמה לשלמה, הרי אמרנו את זה כבר. טעם הסיפור הזה, הנה כי ברוב הבניינים אשר בנה, נראיתה חוכמתו, כמו שאמר, במלכת שבא, ותראה מלכת שבא, את כל חוכמת שלמה והבית אשר בנה. אוקיי? זאת אומרת, פה רוצים להגיד לנו שהחוכמה ניכרת בו גם במפעל הבניין שהוא עשה. אוקיי? וצקלו במלבים מה אומר על זה. סיפר כי השלום שהיה בין שלמה, בפסוק קבע, והשם נתן חוכמה לשלמה, סיפר כי השלום שהיה בין שלמה ובין חירם לא היה מצד שהיה לו אהבה עם דוד אביו. רק מצד חוכמת שלמה. כי מה שעשה חירם שלום עם דוד היה בעבור שהיה איש מלחמה כובש ארצות והיה צריך לעזרתו, ומה שהיה לו שלום עם שלמה היה בעבור רוב חוכמתו, שלזה הוסיף לכרות עמו ברית אהבה. זאת אומרת, פה הוא רוצה להגיד לנו, המלבים, למה עוד פעם מה אומרים לנו ושם נתן חוכמה שלמה, כאשר דיבר, ויהי שלום בין חירם ובין שלמה. זאת אומרת, אם חירם המשיך את השלום עם שלמה, זה אולי בהתחלה בגלל דוד, ודוד עשה איתו שלום וברית בגלל שהיה גיבור וידע שהוא יבוא לעזרתו ואולי פחד גם, אבל עם שלמה, אם הוא המשיך וקרתו והחיתו שברית שניהם, זה בגלל שהוא התלהב כל כך מהחוכמה שלו. זאת אומרת, האפקט של החוכמה של שלמה השפיע על כולם, כמו שראינו. ויעל המלך שלמה מס מכל, אני הולך להגיד מהר, לסיים את הפרק מהר, כי יש לי משהו להגיד על הפרק, על הסיפור הזה. ויעל המלך שלמה מס מכל ישראל, ויהיה המס 30,000 איש. אוקיי? וישלחם לבנונה, 10,000 בחודש חליפות, זאת אומרת הם מתחלפים, חודש שהוא בלבנון, שניים בחודשים בביתו, ואדוני רם על המס. בקיצור, מה שרוצה להגיד לנו פה, היה 10,000 אנשים, בחודש הם היו עובדים בלבנון, אבל היו שלוש משמרות של 10,000. היה נגיד 10,000 הראשונים עובדים בתשרי, ועוד 20,000 נחים בתשרי. חשבן, 10,000 שעבדו בתשרי חוזרים, 10,000 השניים הולכים לעבוד חשבן, והשלישיים עדיין נחים. חודש השלישי, העשרה השלישית יוצאת לעבודה, והראשון ושני נחים.
היה גם מעמדות בשביל קורבן תמיד.
כן, 24 מעמדות, כן, משמרות.
היו צריכים, קורבן צריך שאתה תהיה קרוב לקורבן, אז היו חלק מהעם שהיו עולים, זה לא היה חלק מזה גם?
לא, פה? לא, זה לא קשור, זה עבודה.
זה רק איסוף כסף?
פה? זה לא איסוף כסף, זה עבודה בכלל.
זה אנשים.
זה עבודה פה?
כן.
10,000 אנשים.
כן, והיה מס 30,000 איש.
המס זה אנשים.
המס זה אנשים שהלכו לעבוד. ואחר כך יש מס גם כן על ה...
כסף.
זה, לא, זה, אתה דיברת על מה שראינו שבוע פרק.
כן, על זה שהוא גבה מ...
זה משהו אחר, כן, זה בכלל כדי לחלק... לא, חשבתי שמדבר על משמרות כהונה, שאתה מדבר על 24 משמרות כהונה. סליחה, 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 לא יודע, לא קישרתי עם זה.
לא, דיברתי על המעמדות, לא.
כן.
גם דיברתי, בנוסף, על הרי מתחילים קרובה לתמיד.
כן. נכון, התחלתי לדבר על הקורבן, כן.
בשביל קורבן התמיד צריך בעיקרון, מכיוון זה יותר קורבן ציבור.
כן.
אז איך הציבור יעמוד על גב הקורבן?
כן, היו, נכון, נכון. אז היו מעמדות, כן. זה ישראל מעמדות.
זה ישראל,
כן.
שהיו עולים... היו
משמרות של כהונה ומעמד של ישראל,
נכון. היו נשארים בעיר ה...
כן, היו צמים והיו מתפללים והיו נשארים שם בכל המשמרות של הכהונה, נכון.
זה לא מתחבר איכשהו לדברים.
פה בכלל, אלה הלכו ללבנון בכלל בצפון כדי לעבוד במשמרות, חודש שלם היו נעלמים מהבית שלהם. אוקיי? והיה לשלמה 70,000 נושא סבל ו80,000 חוצה בהר, בקיצור היה לו 30,000 ועוד 150,000. אתם רואים רק אלה צריך לעבוד בשביל לחצוב ולחות עצים.
אבל כמה עצים? כמה עצים יצאו משם?
זה אלפים, מה? וזה לא רק עצים פה, זה גם לחצוב בהר בשביל האבנים.
מה היה מעץ? המקדש. במשכן, אז כל התפנות.
לא, גם שם היה במעץ. של שלמה בטוח. לא, אבל מה, צריך כל כך הרבה? היה הרבה מעץ, מה? זה לא הבניין של אורדוס שהיה כבר בניין סופר מפואר מהכל מהאבנים. פה היה ריבוב, פעם היו בונים הרבה מעץ. כל התקרות היו מעץ. אחר כך היו מוסיפים להם או אדמה וכל מיני דברים כאלה. אבל פעם, אני מדבר איתך פעם, זה לא לפני הרבה זמן. בקיצור, מה שאנחנו רואים פה, שהרבה מאוד אנשים הלכו למס. עכשיו, דרך כלל מפרשים אומרים פה, האנשים האלה שהלכו למס, הם כנראה אנשים גרים, ולא ישראל ממש. והיה לשלמה בסך הכל 30,000 ועוד 150,000 שזה 70,000 סבלים ועוד 80,000 חוצב בער לבד מסרי הניצבים לשלמה אשר על המלאכה 3,300 הרודים בעם העושים מלאכה חוץ מזה היה לו 3,300 רודים בעם רודים זה קצת, מילה קצת קשה כן. מפקחים ועוד פעם פה יש רש"י די ארוך שהוא אומר בדברי הימים יש סתירה כתוב כן לא, מנהלי עבודה יותר, לא מנהלי פרויקטים. אוקיי? רש"י אומר, בדברי הימים כתוב ו-600, לא 300, אז הוא כנראה מסביר ש-3,300 היו כל אחד החי על 45 אנשים. אז אם אתה עושה 45 כפול 3,300, יוצא לך משהו כמו 150,000, ואחר כך ה-300 הנותרים, הם מפקחים על כולם. ה-300 שנותרים שם בדברי ימים, ורחים על כולם, והוא מעריך פה כל מיני הסברים כדי ליישב את הסתירות, ומפאת חוסר הזמן, כמו שאני רוצה לגמור את הפרק, אני אשאר לכם את זה, לעשות את זה בבית. אוקיי? ויצב המלך ויסיעו אבנים גדולות אבנים, יקרות לייסד בהם אבני גזית, רש"י אומר, אבני גזית נפסלות ומסוטטות, ואם תאמר והרי כבר נאמר ומקבות, והגרזל לא נשמע בבית בבנותו, פירוש שכל ברזל לא נשמע בבית בבנותו, אלא שהיה מסתת מבחוץ ומכניס ובנים בפנים. הרי אסור היה להכניס ברזל, נכון? הרי פה מה זה אבני גזית? אבנים שהן גזורות טוב, ישרות, תסתכלו גם במצודה, מה שכתוב, כמו ואבני גזית, רוצה לומר מסוטטות, ישרות, ישרות השטחים וניצבות הזווית, מאוד מאוד מדויקות. אז הרי לא עשו בברזל בבית המקדש. אלא אומר לך, היו עובדים בחוץ עם הברזל, והיו מכניסים אותו לבית המקדש. אבל בתור מתחם המקדש לא היה ברזל.
ומה עם
השמיר? השמיר, כן, הוא לא הספיק מסכן לבד, כזה בניין גדול. כנראה גם עזר.
זה הסיפורים של הילדות.
לא, לא, זה מדרש. לא, לא, זה מדרש. יכול להיות שהיו עושים איתו גימורים. זאת אומרת, אני לא מאמין שלא יצטרכו במקדש בכלל. פה הוא מדבר על העבודה הגדולה. לא, נגיד העבודה הגדולה, עושים את זה בחוץ וזה מאות של אבנים, אבל אחר כך תכלס יכול להיות שיש גימורים לעשות במקדש או תיקונים לעשות, אז אתה לא יכול לקחת את האבן בחוץ עוד פעם, במיוחד אם היא כבר בנויה, היא מונחת, אז אולי אז היית צריך לעשות תיקונים עם השמיר, אז אולי זה לייזר, אני יודע, זה מיוחד. והפסילו בוני שלמה ובוני חירום, וגבלים, והכינו העצים אבנים לבנות הבית. גבלים זה סוג של אנשים. גבלים, אומנים, רד"ק אומר, אומנים ידועים לפיסול האבנים במידת הצריכה לקיר. והוא מעניין גיבול, אבל מי אומר שזה עם? והגבלים, מצודת ציון, אנשי גבל. ורש"י אומר, והגבלים הוא מה ששמע גבל. ובקיאים לסתת אבנים ולבנות. תכלס אנחנו רואים פה ששלמה המלך יצא לפרויקט מאוד רציני. מאוד רציני של בניית המקדש. ולקח לו 7 שנים לבנות את זה.
והשיג עמים מסביב.
והשיג עמים מסביב, יפה. הנקודה שרציתי לדבר עליה, ואני, מכיוון שישיבת הוועד עדיין לא התחילה, והאנשים עדיין לא פה, נדבר על זה אולי בקצרה, אולי נפתח את זה שוב השבוע הבא. השבוע הבא לא יהיה שיעור, כי זה מעצמאות. אז עוד שבועיים. הנקודה היא חשובה. יש הבדל תהומי בין בניין המשכן לבניין בית המקדש. בהרבה מאוד דברים. הדבר הראשון הבולט זה שהמשכן, למרות גודלו, הוא היה משהו קטנצ'יק. בסך הכל כמה? 300 אורך? 50 רוחב? אוקיי, היה איזשהו משהו די קטן, ובנו אותו די מהר, והיה משהו שהוא הרעי. אבל נקודה עוד יותר מהותית, והמקדש פה, אנחנו רואים, זה פרויקט, 7 שנים של בנייה, אלפי אנשים, 50 אלף איש, רק חוצבי עצים וסבלים, ובכלל חוץ מהאומנים של האומות האחרות, של קורתי הארזים והברושים והגבלים, ומה שאתה לא רוצה. פרויקט אדיר, בניין כנראה ענק בממדים של אז, ומאוד מאוד מפואר. אבל מה שדבר עוד יותר בולט בדבר הזה, זה הרוח שמאחורי זה. המשכן נבנה, דבר בין ישראל ויקחו לי תרומה. מעת כל איש אשר דיוונו ליבו, תיקחו תרומתי. הכל תרומה, כל העם משתתף. כולם מביאים, זה מביא את זה, ואנשים טובות, ובצהל עושה את זה. כולם משתתפים, גם מבחינה כספית, גם מבחינת העבודה בעצמה. העם מרגיש שהוא שותף, משכן השם. אף פעם לא נאמר משכן משה. אוקיי? פה בבית המקדש זה שונה לחלוטין. שלמה קובע מס. זה, מס זה דבר, אתה יודע, אתה קובע מס כבר אנשים חובה. קופצים להם הפיוזים. אה? זה דבר חובה. וזה בכלל לא תרומה. וכבר אנשים...
המשכן זה קטן, זה ברמת העם, והמקדש זה רמה עולמית, הוא העסיק את העמים.
בסדר, אבל היה יכול לבקש שגם מתנדבים מהעמים ובני ישראל. אבל פה, בבני ישראל הוא שם מס. עכשיו, זה מס מבחינת אנשים, אנשי העבודה. אבל אחר כך יש את המס כדי איך לבנות את זה, הרי צריך לפרנס. חירם, מי משלם לו? הרי חירם אמר לו, אתה משלם לי, נכון? אתה משלם שכר לאנשים שלי. עם מי הוא משלם? גם מס. שלמה הטיל מיסים מאוד כבדים על העם. וזה דרך אגב, אחד מהדברים שאנחנו נראה בפרק י"ב, פסוק ד', כשהוא אחרי שהוא מת, ובא העם לרחבעם, הבן שלו, ואני אסיים בנקודה הזו, עוד שבועיים בעזרת השם נדבר עליה עוד קצת, נרחיב עליה טיפה, כי זו נקודה מאוד חשובה, אבל בכל מקרה, שלמה הוא לא היה מלך פשוט מבחינת העם, אחרי שמת שלמה כתוב, ויהי כשמוע ירבעם בנבד, והוא עודנו במצרים אשר ברח, אנחנו נראה את זה שהוא בורח מפני שלמה, מפני המלך שלמה, וישב ירבעם במצרים, וישלחו ויקראו לו ויבואו, ויבוא ירבעם וכל קיסר ודברו אל רחבעם לאמור. אביך הקשה את עולנו, ואתה הקל מעבודת אביך הקשה, ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. אוקיי? שלמה המלך הוא נתן מיסים על העם, הוא עיבד, איך אומרים, העביד את העם קשה. בקיצור, היה מלך שעשה המון, אבל היה עול כבד מאוד על העם. ואנחנו נראה שהעם מבקש הקלות לרחבעם. אתם זוכרים את הסיפור הזה שהוא מתייעץ עם הזקנים, אומרים לו, הם צודקים, תלך לקראתם, והצעירים כמו פלפלים אומרים, מה פתאום, צריך להוסיף, ואז הממלכה מתנפצת. אבל הבאתי את הפסוק הזה כדי להראות ששלמה באמת היה, עוד פעם, במרכאות, מלך קשה מבחינת המיסוי, מבחינת העבודה שיעביד את העם. וזה מאוד מאוד שונה במהות שלו, מבנית המשכן, שהרוח שלו הייתה התנדבות. גם הרכוש שהביאו את הזהב והכסף והעצים והערות, העילים ומעודמים ועוד תחשים, מה שאתם לא רוצים, וגם האנשים שעובדים, אנשים שטבו ובצלאל ואוליה וכולם, כולם, כולם באו, ורצו להביא עוד, עד שאמרו להם, תפסיקו להביא. שלמה לא. אז הרוח היא שונה לגמרי. אנחנו בעזרת השם פעם הבאה, עוד שמועה, אנחנו נחזור קצת על הנקודה הזו, ונעמיק אותה טיפה.
זה כן, לא נחרב, לפי זה.